מפני מלאכו באלף בית. מגילת קינות, מגילת איכה. מגילת איכה מסודרת כולה על סדר האלף בית. הראשון, הפרק הראשון הוא באלף בית מסודר, ישר. והפרקים האחרים, אז יש שם היפוך אחד. הפה קודם לעין. זהו ההיפוך היחידי. אבל כך זה מסודר בסדר האלף בית. והפרק האחרון, שהוא לא מסודר בסדר האלף בית, אז גם הוא יש בו בית פסוקים. הוא, בכל אופן, כך שכל המגילה כולה היא על זה בנויה, כך היא, זאת צורתה. מפני מה לקו באלף בית? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. כך כתוב בגמרא. למה מגילת איכה כתובה בסדר האלף בית? מפני שאיכה ניתנה, הם לקחו באלף בית, משום שהלקות הזאת באה על העבירה, והעבירה היא קודמת, והעבירה היא עבירה על מה שכתוב בתורה, ומה שכתוב בתורה אז בהכרח כתוב באלף בית, אז לכן מגילת איכה מסודרת באלף. זה מובן מאליו, שהכוונה היא לא שכל חטא בעולם הוא חטא על מה שכתוב, זאת אומרת, זאת עבירה על מה שכתוב בתורה, וכל מה שכתוב בתורה, בכל מקרה ובכל מצב, כל מה שכתוב בתורה כתוב באיזה אופן שהוא באלף. אין שום צורה אחרת של גילוי. הכל כתוב באלף. אז אם ככה, הכל היה צריך להיות מסודר באלף. יש כאן משהו מיוחד, כמובן. כתוב כאן מפני מה לקו באלף בית, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף. פירוש הדברים, כמו שכתוב לפנינו. פירוש הדברים. פירוש הדברים. הם לקו באלף בית, משום שהם חטאו באלף בית. זאת אומרת, החטא היה פגיעה באלף בית, והלקות הייתה שנלקח מהם. זאת אומרת, הם לקו באלף. הפירוש של לקו באלף בית וחטאו באלף בית, זה יש כאן משהו מיוחד מחוץ לחטא שהוא עבירה על עצם דברי תורה. כביכול בורא העולם ציווה ובן אדם עובר, שם ציווה ואדם עובר על ציוויו, עושה נגד רצונו של מקום, רחמנא ליצלן. מי שעושה נגד רצונו של מקום לא נקרא שהוא עובר, הוא לא חוטא באלף בית. פשטות, כן, הוא חוטא כנגד הציווי שהוא מצטווה. אבל יש חטא מיוחד שהוא מגיע, שהוא פוגע עד לשורשי הדבר. יש חטא, אופן מסוים של חטאים, שהוא מגיע עד לעצם האלף. והלקות היא, שוב, הלקות היא האלף. גם המכה היא האלף בית וגם החטא הוא האלף. הפירוש של חטאו באלף בית לפי כמה שאנחנו יכולים להבין. הפירוש של חטאו באלף בית זה, האלף בית הוא סדר מיוחד, מסודר. בספר יצירה, שחזר והראשונים יחסים אותו לאברהם אבינו. בספר יצירה האותיות נקראות אבנים, והצירוף של האותיות, דהיינו הצירוף שממנו מורכבות מילים, נקרא בתים. כך זה נקרא תמיד, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. שני אבנים, כך כתוב, שני אבנים, דהיינו צירוף של שני אותיות. הצירוף של שתי אותיות יוצר אפשרות של שתי מילים, שני מילים. זאת אומרת, אפשר מילה בצורה אחת ואפשר להפוך, זה משתי אותיות, שלוש אותיות בונות שישה בתים, כך כתוב. ככה זה הכלל תמיד, זה הרי הכלל. ארבע אותיות בונות 24 בתים. זה תמיד הכפלה, כל אות נוספת זה הכפלה של הקודם, 1 כפול 2 כפול 3 וכן כפול 4 הלאה וכן הלאה. כך זה תמיד, כל עוד שמתווספת לתיבה, אז היא יוצרת אפשרויות בהכפלה של, של האותיות שקודמות. זאת אומרת, שחזל קוראים אברהם אבינו, שורש האב הראשון שבעולם, האב הראשון זה, כן? משם רואה אבן ישראל, אב בן, אב הראשון שבעולם. זהו שורש הסדר של א' ב', זה אב. אב זה נקרא מי שמעמיד את האלף ב', שזה זה יוכל להמשיך הלאה כתיקונו, כצורתו. אב, אב. אז אברהם אבינו האב הראשון של העולם, אבינו. אברהם אבינו קורא לכל מה שמורכב מצירופי האותיות, הוא קורא לזה בתים, והאותיות עצמם נקראות אבנים. זאת אומרת, אלו הם אבני היסוד שמהם מורכב כל בניין בעולם. כל בניין שרוצים לבנות, שבונים, אז כל בניין שהוא בעולם, אז הוא מורכב מאותם אבנים. כל בניין מורכב מאותם אבנים. איכה, זה מה שמתבאר כאן בדברי חז"ל, איכה שהוא מגילה שנכתבה על חורבן הבית, חורבן הבית. הבית, מדובר פה על הבית הגדול והקדוש, על אותו בית שהוא הבית, מקומו של כביכול בורא העולם בעולם. זה הבית. אותו בית צריך את האלף בית. הוא צריך את האבנים שיבנו אותו. והאבנים שבונים אותו, אותם אבנים שמהם נבנה אותו בית, אז האבנים האלה הם האלף בית של התורה. והאלף בית של התורה יש לו מערכת, זאת מערכת מסודרת, זה אופן מסוים, והדברים מתעמדים כסדר, כך, בצורה כזאת, האבנים צריכות לעמוד כדי שהדברים, הבניינים שיבנו מהם, אם אין שום פגם, שום לקות באלף בית עצמו, אז האלף בית מכוון מצד עצמו איזה בתים ייבנו ממנו. הוא מצד עצמו כאילו, הוא מתאים את עצמו. בזמן שהאלף בית כתיקונו, אז הוא לא נותן שיבנו ממנו, כן, בנייני סליחה בנייני שם. אלף בית כשהוא כהוגן, כמו שהוא צריך להיות, אז האבנים מצד עצמם הן מסתדרות בצורה כזאת, והן מתאימות את עצמם למה שמתאים, והן לא נותנות שיבנו בנייני שב, בנייני נפל, בנייני שקל. ואותו א' ב', כשכתוב בגמרא שאיכה, אז לקו באלף בית, זאת אומרת, לקו באלף בית פירוש שהמכה שקיבלו הייתה כנגד החטא שחטאו. החטא שחטאו היה החטא, אותו חטא. החטא שחטאו היה באלף בית. פירוש, החטא שחטאו באלף בית, לכן לקו באלף בית. לקו באלף בית זה הכוונה. כל מה שצריך היה להיות בית, כל מה שצריך היה להיות מבנה, כל מה שצריך היה להיות חיבור, זאת הבחייה הראשונה. איכה ישבה בדד, בדד, בדד פירושו בד בבד, בדד פירושו בלי שום חיבור. איכה ישבה בדד, זה הכוונה. מכל החיבורים כולם, מכל הבתים כולם, מכל הבית כולו, מה שנשאר זה נשאר דברים בודדים. אין חיבור יותר, אין יותר חיבור, אין יותר בית, אין יותר יחד, אין יותר מבנה. בדד. זה נקרא לקו באלף בית. חטאו באלף בית, זה משום שהם עיקמו את האלף בית בעצמו. יש שאדם חוטא, אבל את היסוד, את השורש, את המבנה עצמו הוא לא מעוות. המבנה בעצמו נשאר כמו שהוא, מבנה בעצמו. הוא יכול להקם אותו פעם, אבל הוא תמיד יכול לחזור. מי שמעקם את הדברים בשורשם בצורה כזאת, זה נקרא שהוא חוטא, לוקה באלף. הוא חוטא באלף בית בעצמו. זה נקרא חטא שהוא מגיע עד לאבנים שמהם צריך להיות מורכב הבית. האבנים שהן בונות את הבתים, בונות את הבית, אותם אבנים שבונות את הבית, האבנים ההם, אם משאירים אותם, את האבנים ההם, אם משאירים אותם בשלמותם, אז אפשר לחזור ולבנות. אבל כשקרה משהו באבנים בעצמם, קרה משהו באלף בית בעצמו, כשקרה משהו באלף בית בעצמו, אז נחרב הבית. והפירוש של נחרב הבית זה הכוונה, כל בית ישראל נחרב, בית ישראל כולו, כלל ישראל כולו נקרא בית. בית ישראל נחרב, זה חורבן של כל הבית כולו. הבית שהוא זה שמחבר את כלל ישראל, שדרכו ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שהיא המחבר של כל כלל ישראל. כאן נמצא נקודת החיבור של כל בית ישראל, נמצאת כאן בירושלים. וכשירושלים בדד העיר רבתי עם, אותו בדד של העיר רבתי עם, הבדד הזה זה חורבן של כל בית ישראל. אין, בית ישראל לא נמצא יותר. בית ישראל החריב את האלף בית. אז כביכול בורא העולם החריב את כל הבית של כלל, את הבית, את בית ישראל. בית ישראל נחרב. אני רוצה כאן לבאר משהו, יסוד שמלמד אותו רבנו הרמה מפנו. כך, הדבר ידוע, רש"י גם מביא חלק מזה בשבת, בדף קוף דלת. יש כמה צירופים של ה... של האלף בית שלנו, כמה אפשרויות צירוף. הצירוף היותר מוכר, יותר מפורסם, זה הצירוף של את בש, דהיינו האלף בית כולו מורכב חף בית אותיות, והחף בית אותיות האלה מתחלקות לשניים, 11 מכאן ו-11 מכאן. אז יש ה-11 הראשונות, אותם 11 שמאלף ועד אלף עד חף, ואחר כך מלמד ועד תף. אז החיבור, הצירוף של שני החצאים האלה, אז בזה עצמו ישנם שני אופנים. האופן היותר ידוע, יותר פשוט, זהו האטבש. זאת אומרת, האלף מצטרף ל... זאת אומרת, כאילו שאנחנו את האותיות האחרונות, את החלק השני של סדר האותיות, אז אנחנו מתחילים אותו כאילו מהסוף להתחלה. עד שזה מצטרף ב-י' מ' כ' ל' ים קול. שם זה מקום הצירוף של... שם זה מתחיל, בכל אופן, בכ' ובל' הם מצטרפים ביחד. יש האלף בית של אלבם, מה שנקרא... כן, א', ל', ב', מ', וכך זה עולה והולך. שני הכיוונים, שני החצאים, שניהם יחד מצטרפים, ושניהם יחד מתקדמים, שניהם יחד עולים. עולים מההתחלה עד 11 עליות. 11 עליות, עד לחף תף. הפירוש של שני החצאים האלה, כמה מילים של הקדמה. הפירוש של שני החצאים האלה זה שהאותיות העליונות יותר, דהיינו החצי השני, סליחה, אחרי שנגמר זה שניים, וזה מחולק לשניים בהכרח, זה לא, יש כמה צירופים שהם צירופי שלושה, כמו א' י' ק', זה כל היחידות, ב' ח' ר' זה כל השניים, השניים, וכן ג' ל' ש', והצירוף הזה הוא צירוף של תשע, יחד עם האותיות מנצפח. זאת אומרת, יחד עם האותיות הסופיות, שיש שם, אז יש כ"ז אותיות, וזה מתחלק לשלוש. וזהו, זאת צורת הצירוף, אבל זה צירוף שהוא מצד עצמו, צירוף שהוא צירוף מובן. זה כל היחידות, זאת אומרת, יחידות, שהמספר שלהם הוא אחד, אז זה כל האחד או במספר גדול, א', או במספר קטן, י' וק', הם במספר קטן, אחד. וכן ב', ח', ר', וכן ג', ל', ש', וכן, כן, הלאה, וכן הלאה. וערכם של האותיות הסופיות עולה מתף ומעלה עד 900. כן, כאילו, ח' סופית, ערכה 500, במקרים מסוימים מונים את זה בצורה כזאת. וכך עד צדי סופית שערכה 900. ונמצא שהערך המספרי של כל האלף בית שנמצא בידינו זה 999. צדי סופית ועוד צדי ועוד תת. עד שם מגיע המספר של האותיות שנמצאות בידינו. צדי, צדי, תת. אחר כך האלף זה החזרה לאלף. אלף, שוב, כאן נמצא האלף. החיבור של סוף האותיות לתחילתם זה מספר האלף, זהו האלף. אלף, 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 אלף. כך זה במבנה הזה. אבל המבנים הרגילים מחלקים את האותיות לשניים. מחלקים אותם לשניים, ובדרך כלל, כשמחלקים לשניים, אז הם פשוט מחלקים את האותיות לשני חצאים. שני חצאים, האחד עשר הראשונות, אחת עשרה הראשונות ואחת עשרה השניות. תמיד זה נחשב כך, כך זה, באטבש זה בולט יותר, בצירופים של אטבש זה בולט יותר, אבל תמיד זה נחשב כך, שה-11 הראשונות הם הדרך אל, הם הכאילו, כאילו הדרך העבודה, וה-11 השניות, שם נמצא ההישג, המקום שאליו הגענו. הצירוף של שניהם, זהו הצירוף של העמל, של התרחה, אם היום לעשותם מצטרף יחד אל המחר לקבל שכרה. זהו הצירוף הראשון שישנו בעולם. הצירוף הראשון שישנו בעולם, זהו הצירוף שנמצא בפסוק הראשון בתורה להבין, שכתוב שם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ, שם נמצא הצירוף הראשון. הארץ מקום העבודה, השמיים מקום השכר. הצירוף של השמיים והארץ יחד, זהו הצירוף ההתחלתי. זה הצירוף הבסיסי. כל יתר הצירופים הם צירופים שהם תולדות, או תולדות של תולדות, וכן הלאה. אבל הצירוף הבסיסי, הצירוף העיקרי, הצירוף השורשי, זה הצירוף שכתוב בפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו הצירוף הראשון. עכשיו, הצירופים מתחילים מאלף למד וכן בית. כמו שאמרנו, אל, במ, גם, ככה זה הולך, וזה עולה עד למעלה. זה עולה עד הסוף. יש כאן 11 צירופים. אז הרמה מפן המלמד כך, כך הוא מלמד, אני אגיד פחות או יותר את דבריו, דבריו סתומים, דבריו בדרך כלל סתומים מאוד, צריכים הרבה פירוש, אבל עם קצת תוספת ביום. הוא אומר כך, השם ישראל, ישראל, כלל ישראל נקרא כך, זה נקרא ישראל. אז הוא אומר שכאן נמצא הצירוף העשירי עם הצירוף הראשון. יוד שין זה הצירוף העשירי, צירוף של, כן, כשהגענו מאלף עד יוד, אז הגענו מחף עד שין. הצירוף העשירי זה כאן, כאן זה נמצא. הצירוף הראשון נמצא בצד שמאל. הצירוף הראשון של א' ל' נמצא בצד שמאל. אז כך זה המבנה של השם ישראל. המבנה של השם ישראל הוא יש מצד אחד, על מצד שני, יש מצד ימין, על מצד שמאל, באמצע יש ריש, נראה עוד רגע. ריש זה המרכז, שהוא המרכז שבו מתחברים שני הקצוות האלה יחד. זהו המבנה של השם ישראל. כאן נמצא, זה עניינו של כלל ישראל. אז ככה, תוכן הדברים, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, שוב לפי, באמת לפי, רק לפי ערכנו, הדברים הם נוראים. אבל עד כמה שאנחנו יכולים להבין, קצת לפי ערכנו. אנחנו יודעים ככה, השכר כולו, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, יוד שין, שין יוד, עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. זהו היש הגדול, היש. זאת אומרת, כאן נמצא כל החלק החיובי, כל החלק היש כולו נמצא כאן. כל זה תמיד נמצא בצד ימין. צד ימין שהוא כולו יש. צד ימין, אנחנו מדברים לימין הקורא, כמו שכתוב בראשונים, בגמרא, בראשונים, על תפילים, כן? סדר הנחת הפרשיות. אז כשמישהו קורא את התיבה ישראל, אז לימין הקורא יש. יש לימינו ועל לשמאלו. אז כך מסתדר הצירוף, כך הוא נראה. יש זה סוף תכלית השכר, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. מי שהשיג, מי שהגיע, מי שנמצא בכלל, מה שכתוב במשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, אז הוא זה, כן, הוא זה שנאמר עליו, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. לעולם תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, הימין תמיד נושאת בתוכה את החלק החיובי, את החלק, מה שנקרא, הפוזיטיבי, החלק של העשייה, של הכן, של הכן, של הלעשות, הצד החיובי. צד החיוב נמצא בימין, הפעולה, העשייה נמצאת בימין, כל עשייה יוצרת יש. שמאל כשהיא דוחה, אז השמאל צריכה לדעת להגיד על למה שצריך להגיד על. זאת אומרת, צד שמאל צריך לדעת לשלול את מה שהוא ראוי לשלילה. שמאל צריכה לדחות את הדבר הנכון. ימין צריכה לקרב את הדבר הנכון. והדברים הנכונים, הדברים האמיתיים, דהיינו, שמאל דוחה את מה שהיא צריכה לדחות, ימין מקרבת את מה שהיא צריכה לקרב. זהו תחילת הדברים, תמיד, כיוון שראשית, ראשית חוכמה, הכלל הגדול הוא ראשית חוכמה יראת השם. החוכמה בכל מקום בחזל נקראת יש. חזל אומרים את זה בכמה אופנים. בעיקר על הפסוק והחוכמה מאין תימצא. אז אומרים חזל, החוכמה היא היש שבא מאין. זאת אומרת, כל מה שנקרא נקודת הראשית, על הפסוק בראשית, כבר הזכרנו את זה פה עשרות פעמים, על הפסוק בראשית ברא אלוקים, אז כתוב בתרגום, תרגום ירושלמי, בראשית בחוכמתה. דהיינו, נקודת הראשית, נקודת היש הראשונה, היא נקראת ראשית חוכמה. ראשית חוכמה, זאת אומרת, הדבר הראשון, כדי להגיע, הצעד הראשון, המהלך הראשון, כדי להגיע לחוכמת אמת, לחוכמה שנקראת יש, אז ראשית חוכמה יראת השם. יראה עניינה תמיד קיבוץ, עניינה תמיד צמצום, קיבוץ. זאת אומרת, במילים אחרות, מניעה. דהיינו, אם רוצים להגיע לאותו יש עשירי, יש שהוא העשירי למעלה, אל החוכמה שהיא היש. רוצים להגיע, אז הדרך, הצעד הראשון הוא לדעת נכון איפה לומר על. זאת אומרת, איפה לשלול, השלילה שהיא מתחילתה, זאת אומרת, תחילת הדברים צריכה לבוא ראשית חוכמה יראת השם. תחילת הדברים צריכה להיות בשלילה הנכונה. השלילה ששוללת את הדבר שאותו צריכים לשלול, זהו הצעד הראשון, זאת נקודת הראשית כדי להגיע אל הראשית האמיתית. כדי להגיע אל היש. מעבר לזה, טוב, זה לא צריך להזכיר כאן, אבל בכל אופן, מעבר לזה, מעבר ליש, יש עוד משהו, שהוא, זה קאט. אם זה מובן, או לא, בכל אופן לא נדבר על זה עכשיו, זה משהו מעבר לזה, מה שנמצא מעבר לחום. כף ותף, חף ותף, נמצאים שם למעלה, וזה מעבר לכל, זה מה שמכתיר את הכל, ונמצא מעבר לכל הדברים כולם. מעל כולם, מעל לכל. בכל אופן, הצירוף הזה, הצירוף הזה, זהו הצירוף הראשון, הראשון. האמצע, כלל ישראל נמצא באותה נקודה שהיא הנקודה שיודעת את האיזון. היא יודעת את היש והיא יודעת את העל. היא יודעת את שני הדברים, היא יודעת לשלול את מה שצריך שלילה והיא יודעת היא יודעת לחייב את מה שצריך חיוב. זאת אומרת, יודעת לקיים את מה שצריך קיום. לקרוא יש ליש האמיתי ולומר על למשהו באמת על. דרך אגב, כתוב כאן גם בצירוף הזה עצמו יש נקודת חידוש שצריכה עיון, שימת לב. יש ניתן כעובדה, כדבר קיים, כדבר שהוא יש. העל ניתן כציווי. פירוש המילה על זה לא שלילה, אלא שלילה שפונה אל מישהו כמניעה, זאת אומרת כאילו תביעה, דרישה, ציווי, אל תעשה, אל תעשה זאת, אל תעשה זאת. המילה על היא לא מילת שלילה של מציאות, כמו שהיש הוא חיוב של עצם מציאות. היש מדבר על היש עצמו, העל מדבר, העל פונה אל מישהו. והדברים מובנים מאוד, זה חייב להיות כך, זה לא ייתכן אחרת, משום שמה שבאמת איננו, אז הרי הוא איננו. כל מה ש... זאת אומרת, כל שלילה תמיד נתפסת כלפי אדם שיכול על ידי הבחירה לתת מציאות למה שאין לו מציאות באמת. השלילה לא יכולה להיות נאמרת כשלילה אמיתית. אין שלילה אמיתית. השלילה היא שלילה אמיתית. אם זאת שלילה אמיתית, זאת אומרת שהדבר איננו בכלל. מה שאיננו בכלל הוא לא בנושא, זה לא... אי אפשר לדבר על זה. אם מדברים על... פונים אל מישהו ואומרים לו, תשלול את מה שצריך לשלול. דהיינו, אתה בבחירתך יכול לחייב דבר שבעצם הוא מנוע, בעצם הוא איננו, בעצם לא נמצא. ואתה בבחירתך יכול לחייב את זה, אתה יכול לתת לזה יש. אז הפנייה של הלא
לא, אז היא מדברת בשפה של על. היא אומרת על. היש מדבר על היש עצמו, על הדבר מצד עצמו. הדבר מצד עצמו הוא מציאות, הוא יש. להנחיל אוהבה יש. השלילה נאמרת בלשון של שלילה, זאת אומרת ציווי לשלול משהו, על. באמצע צריכה להיות נקודת אמצע, ואותה נקודת אמצע היא נקודת המרכז, ש אותה נקודת מרכז מחזיקה את שני הקצוות האלה ומאזנת אותם. זאת אומרת, היא מחזיקה אותם נכון. שני הקצוות האלה, היש מימין והעל משמאל. השמאל דוחה, היא דוחה כמו שצריך, והימין מקרבת כמו שצריך. נקודת המרכז נמצאת באות ריש. אותה נקודת מרכז. זה לא מובהר היטב שם, כמו שכתוב ברמה מפנו, אז אני אזכיר את זה עוד מעט. כן, אבל בכל אופן, הביאור היותר פשוט, יותר קרוב אלינו, לערכנו. הריש, זאת נקודת המרכז, שהיא אוחזת בתוכה את שני הקצוות האלה, את הימין ואת השמאל. אז כך נראה השם ישראל. השם ישראל הוא אותה נקודת מרכז שמחזיקה את הימין כראוי ואת השמאל כראוי, וכך נראה כלל ישראל. כלל ישראל, כשהוא נראה כמו שהוא צריך להיראות, כך הוא נראה וכך צורתו. באופן הפשוט יותר, באותיות רבי עקיבא, במקום שהוא מדבר על האותיות, כל הספר כולו זה על זה, כשהוא מדבר על אות ריש, אז האות ריש בעצם מובנה, המובן של האות ריש, נושא בתוכו שני קצוות. זה כתוב בחזל, זה כתוב באותיות רבי עקיבא עצמו, וגם בהרבה אופנים בחזל. המילה ריש, שזאת המילה ש... היא המילה של האות הזאת, זה שמה של האות הזאת בלשון הכל. ריש עניינה היות ראש, עניינה היות ראש, ריש, אנטו רישא דדהבה, כמו שכתוב כן, כמו שכתוב בספר דניאל, אנטו רישא דדהבה, ריש זה נקרא ראש בלשון הכתוב. וריש ואושר אל תיתן לי, מה שכתוב בספר משלי, כתוב שם ריש, כתוב ריש באלף, אבל בכל אופן זה בנקוד בצרה, ריש ואושר אל תיתן לי, אטריפני לחם חוקי. שם להפך, שם כתוב הריש כרשות, כרש, ולרש אין קול, אני דל רש. אז שם זה נקרא ריש בספר משלי בפרק למד, שם זה נקרא ריש, המילה שם נכתבת בריש א' שין, ממש ראש, ריש ואושר אל תיתן לי אטריפני לחם חוקי. אז נמצא שהמילה ריש הזאת בעצמה נושאת בתוכה שני קצוות. הריש הזאת כמו שהיא, המובן של המילה ריש, הוא נושא בתוכו שני קצוות. קצה אחד שהוא ראש לכל, וקצה שני ולרש אין קול. כלום. כלום. הוא מחוסר, מחוסר קול. אין לו שום דבר. אנחנו, יש לנו מעט מאוד... אין לנו מושג בכלל מה שכלול במובן של האותיות, בצורה שלהם, בשם שלהם, באופני ההצטרפות שלהם לאותיות אחרות. כל הדברים האלה הם תורה עצומה ושלימה כשרבי עקיבא עמד ודרש כתרי אותיות, אז על מה הוא דיבר? על מה הוא דיבר? על מה הוא דיבר? הוא למד את האותיות ולמד את שמותיהם ולמד את המבנה שלהם, למד את הצורה שלהם ולמד את הכתרים שלהם. אבל מתבהר שיש תורה שלמה, אנחנו לא, אין לנו מושג, אין לנו מושג, אף אחד לא מסר לנו אפילו כלשהו מכל התורה הזו. אין בידינו כלום מהתורה, שום דבר אין בידינו מהתורה הזו. כל התורה הזאת שאנחנו בוודאי רחוקים, אבל מכל משהו אפשר להעלות על הדעת שמכל עניין תורה, אז משהו קטן נשאר בידינו. מכל המערכת הזאת לא נשאר בידינו מאום, שום דבר לא נשאר. אנחנו לא יודעים על מה מדברים בכלל. מה זה לדרוש כתרי אותיות? דוגמה אחת. אין, בשום מקום. דוגמה אחת. דוגמה אחת לא מובנת. אין. מובן. זה גם כן חלק מהלקות של הקינו באלף. נלקח מאיתנו האלף. כל האלף בית שאנחנו מכירים זה אלף בית אחר, זה לא האלף בית המקורי, זה לא האלף בית האמיתי של כלל ישראל. האלף בית האמיתי של כלל ישראל, כשנזכה לו, אז אנחנו כבר נזכה לראות את האבנים שמהם מורכב הבית. אבל אנחנו באמת אין לנו מושג, אנחנו באמת לא יודעים על מה מדברים. על כל פנים, האות הזאת, שמה הוא ריש. כך שמה. והיא אות שעניינה, שיכולה להעלות עד לקצה העליון, זאת אומרת, לעשות לראש, ונתנך עליון, עלי ריש, כאשר דיבר השם. כמו שכתוב בפרשת השבוע, עלי רש. זאת אומרת, לרשת זה נקרא לנצח, להתגבר ולעלות מעבר, לעלות מעבר לכולם. זה אופן אחד, אפשרות אחת באות הזו. אפשרות שנייה זה כשאתם יורדים, אתם יורדים עד עפר. כשאתם יורדים, אשריכם ישראל. כשאתם עולים, אתם עולים עד לרקיע. כשאתם יורדים, אז אתם נמסרים ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתה של אומה שפלה. רבי יוחנן בן זכאי, ידוע מה שכתוב בגמרא, רבי יוחנן בן זכאי ראה ריבה אחת, אישה צעירה, מלקטת שעורים מתוך גלליך, בזמן החורבן, מלקטת שעורים מתוך גללי חמורים. זאת אומרת, מדובר פה על שעורים כאלה שחמור לא הצליח לעכל אותם. חמור לא הצליח לעכל אותם. אז היא הייתה מלקטת את זה לאכול. וכשהם ראו זה את זה, אותה ריבה, אותה מסכנה, שהיא הגיעה עד לשפלות כזאת, עד לדרגה, עד לדרגת מסכנות כזאת. אז רבי יוחנן בן זכאי הכיר, והיא גם הציגה את עצמה בפניו. רבי היא אמרה, זוכר אתה כשחתמת על כתובתי והיו בה 1,000 דינרי זהב. 1,000 זה מיליון בשפה שלנו. 1,000 דינרי זהב. זאת הייתה כתובתה של אותו ביתו של... כן. והחורבן היה, והיא הגיעה לכך. אז אחרי כל אריכות הדברים שרבי יוחנן בן זכאי אמר, אז הוא אמר שם אשריכם ישראל. כשאתם עולים, אתם עולים עד לכוכבים. עד לכוכבים. עד ל... למעלות כאלה, למיני גובה, למיני רמות גובה כאלה, שזה מעבר להשגה, מעבר לתפיסה. אבל כשאתם יורדים, אז אתם יורדים לשפלות כזאת, לשפלויות נמוכות כאלה, עד ש... עד לדרגה כזאת. אם יש אות שאומרת את הדבר הזה, אם יש מושג שיכול להגיד את הדבר הזה, המושג שאומר את הדבר הזה זהו הריש. ריש, עלי ריש, עד למעלה מעלה, הגבוה ביותר, הוא נתנך עליון על כל העמים, עד לגבוה ביותר שרק אפשר להעלות על הדעת. או בחלילה כשאתם חלילה כשאנחנו יורדים, זה מגיע עד לבלרש, אין קול, כלום, שום דבר. מדובר פה על הדיוטה התחתונה שאין למטה ממנה, אין תחתונה ממנה, אין, פשוט אי אפשר להגיע נמוך. אם אנחנו רוצים, מה שמלמד אותנו רבינו, זה הלימוד שמלמד אותנו הרמה מפן, הלימוד הנורא, אם רוצים לדעת מה זה כלל ישראל, אז זה נמצא, זה פשוט נלמד את השם, נלמד את שמם. כלל ישראל זה מין נקודת מרכז כזאת שרגל אחת בכוכבים ורגל שנייה בשאול תחתית. רגל, אלו, זה פירוש המושג ריש. זאת אומרת, צד אחד, פן אחד מהפנים, נמצא גבוה עד שאין גבוה ממנו. וגם מאותה בחינה, כן, המטוטלת, הידוע, כן, הכלל הגדול של המטוטלת. לאותה נקודת גובה שהיא באה בצד הזה, בדיוק לאותה נקודת גובה היא תגיע בצד שכנגד, אם לא יעכב אותה משהו. הכלל הגדול, כן, זה כלל ככה כביכול ברא בורא העולם את העולם. הצד שכנגד, המקביל לו, זה כמה שזה גבוה, ככה מקביל לו נמוך. ככה גובה של השפלות. אלה שתי האפשרויות, זה עומק הבחירה, עומק ההבדלה, עומק התפיסה שבוחרת מימין ומשמאל, או את היש כולו, או את היש כולו. או חלילה אם השמאל גובר, אז את העל כולו. כשכלל ישראל נראה כמו שהוא צריך להיראות, אז הוא ישראל. ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ישראל זה הכוונה שהוא יודע להחזיק ביש, ואת היש הוא מקיים, ואת העל הוא שולל. כך נראה ישראל כמו שהוא צריך להיראות. אבל הבחירה שלו היא בחירה בין העומק העמוק ביותר של העל, ובין הגובה הגבוה ביותר של היש. כאן נמצאת הבחירה, כאן נמצא המרכז, כאן נמצא כלל ישראל, כאן הוא נמצא, זה ישראל. ריחם ישראל, כמו שרבן יוחנן בן זכאי אומר, אשריכם ישראל. האות ריש, באותו מקום, אני שוב, אני חוזר ומצטט מאותם דברי הרמה מפה. ריש היא מה שנקרא בצירוף, אני אגיד את זה בלשון של חז"ל, כן? זהו ה, מה שנקרא אחוריים של שם אלוקים. זה דבר שהוא יודע, אולי ב... האופן של הדבר הזה, זה שם אלוקים, כשהוא מתפרט בצורה כזאת, הדרך להגיע אליו, כאילו. היום בזכות כמה מטורפים, אז קל יותר להסביר את זה, כן? זה נמצא היום על כל פתח חנות, או על כל אחוריים של מכונית, כן? השם אלוקים, כשהוא מתפרט בצורה כזאת, המקור נמצא בחז"ל, והקריקטורה נמצאת ברחוב, כמו תמיד. המקור נמצא בחז"ל. שם אלוקים, הדרך להגיע אליו, האופן איך שמגיעים אל השם אלוקים, זהו, המבנה הוא כך, א' וא' למד וא' למד ה' ואחר כך וכן הלאה עד לשם אלוקים כולו. הגימטריה של כל הצירופים האלה יחד זה ר'. זאת אומרת, זה נקרא השם אלוקים באופן איך שמגיעים אליו, איך הדבר מצטרף והולך, איך מגיעים אל הדבר הזה. אז זה דבר שהוא ידוע ומפורסם ונמצא בחז"ל, וזה דבר, הדברים עתיקים. הדברים עתיקים. יחד, כל זה יחד זה בגימטריה ר'. זה נקרא, ר' זהו האחוריים, ככה זה נקרא, אחוריים של שם אלוקים. אחוריים זה נקרא תמיד הדרך להגיע אל פניו של הדבר הזה, הדרך להגיע אל עיקרו של דבר. האופן, המבנה, הצורה, המהלך אל, זה צורה כזאת, כך זה הולך. זה ר'. כך זה נמצא. תבין, נקודת המרכז, נקודת העיקר, נקודת העיקר של כלל ישראל, זה אתם קרויים אדם. כך כתוב. אדם אתם, אתם קרויים אדם, להוציא מאותם אחרים שהם אינם אדם. אז אתם קרויים אדם, אדם הוא זה שנברא בצלם אלוקים. זה נקרא אדם, אדם, היום, היום, אדם הוא זה שנברא בצלם אלוקים. וזה שנברא בצלם אלוקים, הוא נברא כך שהוא יכול בעצמו כאילו להגיע אל השם אלוקים. זה נקרא, הוא יכול להיות זה שכאילו בונה, הולך במהלך הזה, והוא הגמרא אומרת במגילה על יעקב אבינו, מלמד שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב כל, שנאמר ויקרא לו, הגמרא במגילה בדף י"ח, כתוב בגמרא שבורא העולם קרא ליעקב אבינו כל, שנאמר ויקרא לו כל אלוקי ישראל. אז ויקרא לו פירושו, בורא העולם קרא בשם הזה ליעקב אבינו, קרא לו בשמו, הוא נתן ליעקב אבינו את שמו שלו. עתידים צדיקים, כתוב בגמרא בבבא בתרא במוכרת הספינה, כתוב עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. כך כתוב בגמרא, הגמרא לומדת מהפסוק הזה. אז כתוב שעתידים, לעתיד לבוא, צדיקים יקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, עבודתם של צדיקים היא לעשות עצמם, כאילו לעשות עצמם, לצרף את עצמם לשם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. הם צריכים לצרף את עצמם לשם אלוקים. הכוח הזה של הצירוף לשם אלוקים הוא זה שנמצא, זה מה שהוא מלמד אותנו. זאת הגימטריה של האות ר'. הגימטריה של האות ר', שהיא הצירוף של המספר הזה של ההגעה אל השם אלוקים. האופן להגיע אל השם אלוקים. האופן להגיע ממרחק, מלמטה, למעלה, זה נמצא בריש. האפשרות להגיע מהתחתון, מלמטה, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, עד לשם אלוקים, זה נמצא באות ריש. זאת האות ריש, כך. זאת אומרת, זה מה שנמצא באמצע. זהו הכוח של כלל ישראל, שהוא נושא בתוכו את שני הדברים האלה גם יחד. את כל היש כולו, כל היש כולו, נמצא בידינו. כנגד זה, כנגד העובדה שכל היש כולו נמצא בידינו, אז נמצאת בידינו גם האפשרות להגיע לרמות, רמות בשם מושאל, לדיוטות תחתונות של שלילה, לדיוטות תחתונות של שפלות, שאף אחד אחר לא יכול להגיע לשם. אשריכם ישראל, כשאתם עולים, אתם עד לכוכבים. וכשאתם יורדים, אז נמוך יותר מהנמוך ביותר. עד לדיוטה התחתונה לגמרי לגמרי. כשם שאין תפיסה בגובה, אין תפיסה בגובה, כך אין תפיסה בשפלות שאנחנו יכולים להגיע אליה. זאת הצעקה הגדולה, איך? איך ייתכן דבר כזה? איך ייתכן? איך? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי? זאת מגילת איך. איך זה ייתכן? איך הדבר הזה אפשרי? איך? אותה עיר שהייתה רבת עם, איך ישבה בדד? איך? שוב, זה דבר שלא האמינו כל מלכי ארץ. בשום אופן לא יכלו להאמין כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. זה לא ייתכן, פשוט לא ייתכן. איך הדבר כזה? איך קרה דבר כזה? איך זה מן האפשר? איך זה ייתכן? זה לא איך. איך זה ייתכן? זה מפליא בצד הזה, וזה מפליא גם בצד הזה. זה בלתי אפשרי, זה כלל ישראל. זה כלל ישראל. גוש המילים. חטאנו, חטאנו באלף בית ולקינו באלף. חטאנו באלף בית, פירוש לחטוא באלף בית. בית ישראל כך הוא בנוי. בית ישראל בנוי ישראל, כך הוא בנוי. זהו, כך הוא בנוי. זה בית ישראל. הזכרנו כבר, אלו הם הצירופים הראשונים. הצירופים הראשונים, המבנה הזה שנקרא אל, במ, עד יש, ועד מעבר לזה, קט. אז כל הצירופים האלה הם הצירופים ההתחלתיים של האלף-בית. האלף-בית מתעמד מלכתחילה בצירופים כאלה. דהיינו, הוא מתעמד מלכתחילה מצד ימין, כן? מצד ימין, א', ראשון עד חף, ומצד שמאל למד ראשון עד תף. וככה הם מתעמדים זה בצד זה. וכשהם מתעמדים זה בצד זה, אז צירופי הימין והשמאל, צירופי הראשון והשני, שני החצאים יחד, אז ככה הם מצטרפו. דהיינו, האלף בית כולו הוא סדר אחד, ואנחנו מחלקים אותו לשניים, וכך בצורה כזאת, אז הדבר מצטרף בדרך ממילא. זאת ההצטרפות הבסיסית הראשונה. במבנה הזה, זאת אומרת, זה אחד מההצטרפויות הראשונות. כשזה מצטרף נכון, אז הצירוף הזה יוצר, מתחיל בעל ועולה עד ליש. אבל כשהצירוף חרב, כשהצירוף נחרב, כשאין צירוף, אז האלף בית מתפרק, האלף בית מתפורר. כשהאלף בית מתפורר, מתפורר בית ישראל. אין בית ישראל. יש מחלוקת גדולה בראשונים באיזה אופן אנחנו מבדילים במוצאי שבת שחל בו תשעה באב. אז נחלקו בזה ראשונים. להבדיל על הכוס אי אפשר, וצריך לדחות את ההבדלה, לדחות את ההבדלה עד ליום ראשון בלילה, וזאת מחלוקת מפורשת, מחלוקת מפורשת. הרבה ראשונים סבירה לו להלכה שזה כבר לא ייתכן. אין, זאת אומרת, אי אפשר להבדיל יותר. רק את מוכרתו, רק את הזמן שנקרא מוצאי שבת. דהיינו, מוצאי שבת והיום הראשון, שזה יום אחד, שהוא כולו נקרא מוצאי שבת. אבל ביום ראשון בערב כבר אי אפשר להבדיל לפי הרבה ראשונים להלכה. אז מה עושים? אז יש כמה דעות, אם אפשר, אם אי אפשר. יש דעות רבות, כאן הרב מביא שתי דעות, שנדחה את הבדלה על הכוס. לא, אין הבדלה על הכוס בכלל. אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו נוהגים כמו שכתוב ברמו. מנהגנו, אנחנו נוהגים כמו שכתוב בשולחן ערוך, שמבדילים במוצאי תשעה באב, על הכוס. אבל כתוב כאן, הרב מביא בשם הרמב"ן, והרמב"ן ז"ל, מי הוא כתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם? זה הר"ן בסוף תענית. מי הוא כתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם? ואפילו מאן דאמר מבדיל והולך כל השבת כולה, אפילו למאן דסביר עליה שאפשר להבדיל כל ימי השבוע, כן? עדיין, אם יש עדיין משהו מימות החול של השבת הקודמת, שאחרי השבת הקודמת, אז אם עוד יש, אם עוד נשאר משהו מימות החול, אז עוד אפשר להבדיל בין השבת הקודמת לבין ימות החול שעוד עתידים לבוא. עוד יש בין מה למה להבדיל. טוב. אפילו מאן דאמר מבדיל והולך כל השבת כולה. הבדלת מוצאי שבת מתשעה באב אינה צריכה תשלומים. שלא מתחייב אותו מוצאי שבת בהבדלת כוס. דהאמרינן בפרק אין עומדין, הגמרא אומרת בדף למד ג' בברכות, בפרק אין עומדין, כתוב בגמרא, בתחילה אומרת הגמרא, קבעוה בתפילה. אנשי כנסת הגדולה, בהתחלה, כשאנשי כנסת הגדולה, שהם היו עזרא, הסופר וסיעתו, שהם היו באי הארץ בביאה שנייה, הם היו אלו שבאו לארץ אחרי חורבן בית ראשון, והם אלו שאנשי כנסת הגדולה, כמו שהגמרא אומרת, הם תקנו לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות, כך אומרת הגמרא. אז בתחילה אומרת הגמרא, קבעוה את ההבדלה, קבעוה בתפילה, העשירו קבעוה על הכוס, הענו קבעו חזרה בתפילה. היה מצב בכלל ישראל שהם העשירו אז קבעו על הכוס, הענו קבעו בתפילה. אז כמובן כל אחד מבין שלא מדובר פה על העשירו והענו, זה הכוונה, אם יש מספיק כסף לקנות קצת, לא צריך אפילו יין, חמר מדינה מספיק, יש קצת כסף לקנות שחר, כלום, שום דבר, חמר מדינה, רק לא מים, והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. וכיוון שקביעותה על הכוס מטולטלת היא בין עניות לעשירות, זה לשון קודשו של הרמב"ן. כיוון שהקביעותה על הכוס מטולטלת היא בין עניות לעשירות, ואין לך עניות גדול מזה של תשעה באב, שכל ישראל מרודים הם. הלכך, לא מחייבה בתשלומים. זאת אומרת, הרמב"ן מלמד אותנו שעיקר הדין הוא במוצאי שבת של תשעה באב, זהו הענו קבעוע בתפילה. אנחנו עניים. אז כשאנחנו עניים, אז קבעוע בתפילה. אז קבעו את ההבדלה בתפילה. כתוב שההבדלה על הכוס זה כשהעשירו. העשירו קבעוע על הכוס. אבל כשהענו, אז היא נשארת בתפילה. יש תמיד, והם אמרו, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, משום שאנחנו אף פעם לא עניים לגמרי. תמיד יש משהו של העשיר, אז אנחנו עדיין חייבים בכוס. אבל בליל תשעה באב, כשאנחנו מרודים, עניים מרודים, ואין לך עניות גדולה מזו של כלל ישראל בליל תשעה באב. כיוון שאנחנו עניים, אז עיקר דין הבדלה הוא בתפילה ולא על הכוס. עיקר דין הבדלה. זאת אומרת, כאן אנחנו מקיימים את עיקר דין הבדלה בתפילה. ואין כאן מקום לתשלומים, כי מעולם לא התחייבנו על הכוס. אז אנחנו הענו קבעוע בתפילה. חידוש נפלא של הרמב"ם. מה פשר הדברים? איך אנחנו צריכים להבין את זה? מה זה אומר לנו? אז ודאי, כל אחד מבין, פשטו דברי הרמב"ן, זה כמו שכתוב בגמרא בנדרים, בדף מ"א. הגמרא אומרת, אין אני אלא בדעת, אלא בדעה, כך אומרת הגמרא. בעירום ובחוסר קול, מהי בחוסר קול, אומרת הגמרא, בלא דעת, בלא דעה. אין אני אלא בדעה. מישהו אני בדעת, אין אני כמו. הגמרא ממשיכה, דדע בי, כולה בי, דלא דע בי, מה בי. שיש לו את זה, דע. את זה, הכוונה, את, יש לו דעת, אז כולה בי, דלא דע בי, כשזה אין לו, מה בי, מה יש? שום דבר. זאת אומרת, אין לו שום דבר נקנה, אין לו שום דבר, אין לו שום רכוש, ואדם, האדם הזה חסר קול, חסר קול, אין לו מאומה. שום דבר. מכיוון שכתוב בגמרא, ש... כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. החורבן האמיתי, וזהו יסוד דברינו, זה מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. החורבן האמיתי הוא החורבן שמחריב את החיבור. דעת, בלשון הקודש, דעת זה לשון חיבור. בלשון הקודש, דעת פירושה חיבור. תמיד, בלשון הקודש כידוע. כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימו. זה הכוונה, מה שנקרא צירוף, אין אפשרות לצרף אותיות זה לזה למילה אחת שלמה. אותיות לא מצטרפות למילה, אלא אצל בר דעת. בר דעת הוא בר צירוף. מישהו בר דעת יודע לצרף. דעת עניינה צריך. להבין היטב. להבין היטב. ההבדל שבין ההבדלה שאנחנו מבדילים על הכוס ובין הבדלה שאנחנו מבדילים בתפילה, כשאנחנו מבדילים בתפילה אנחנו לא אומרים ברכת הבדלה, אנחנו לא מברכים את בורא העולם על זה שהוא המבדיל בין קודש לחול. אנחנו לא אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול. כשאנחנו מבדילים בתפילה אנחנו מתפללים שבורא העולם ייתן לנו דעת כדי שנוכל להבדיל. חוננו מאיתך, וזאת הברכה של ההבדלה. הברכה של ההבדלה היא ברכה של תפילה שיהיה לנו, תהיה לנו דעת שיודעת להבדיל. אם אין דעה, הבדלה מיני. אלו שתי האפשרויות. מי שמבדיל על הכוס, מי שמבדיל על הכוס, כוס, עניינה של כוס הוא בשפע. זה נקרא כוסי רוויה. מי שמבדיל על כוס, על כוס מלא, והמלא, כן, המילוי בהבדלה הוא מילוי במיוחד של מילוי בגודש, בשפע במיוחד. מבדיל על הכוס, אז מבדיל מתוך שפע, מתוך כוסי רוויה. מתוך שפע יודע להבחין. הרבה חסד, הרבה שפע, הרבה טוב. אז מתוך כך הוא יודע להבחין בין טוב לבין רע. בין אור לבין חושך, בין ישראל לעמים. ממילא בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כל ההבדלות, כל ההבדלות, שבע הבדלות, שלוש הבדלות, כמו שכתוב בסוגיית הגמרא. בכל אופן, לא יפחות משלוש, לא יותר משבע. כל ההבדלות של להבחין, להבדיל, להבדיל בין דבר לדבר, להבדיל בין דבר שהוא קודש לבין דבר שהוא חול. בין דבר ששייך לחלק למעלה, למה שייך לשמיים, ובין מה ששייך למטה, למה ששייך לחול. זהו ברכת המבדיל, זאת הברכה של הבדלה. אם אין דעה, כתוב בירושלמי, הראשונים מביאים אותו, הבדלה מינה. דעה יודעת להבדיל, דעה יודעת להבחין בין עיקר לתפל, דעה יודעת להבחין בין קודש לחול, דעה יודעת להבחין בין ישראל לעמים. אם אין דעה, הבדלה מינה. לכן קבעו ברכת הבדלה את תפילת ההבדלה בכונן הדעת. אז אנחנו עומדים ומתפללים, חוננו מאיתך, או חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה ועשתה. אבל אנחנו מתפללים לבורא העולם, מתפללים אליו שייתן לנו דעת שיודעת להבחין, שיודעת להבדיל. אז ההבדלה נשארת רק בקשה, תפילה. כל ההבדלה כולה, עניינה, תפילה. אנחנו מתפללים להבדלה. אנחנו לא מברכים על הבדלה קיימת, אנחנו, אין לנו את השפע הזה, שבו אנחנו יודעים להבדיל. מה שנשאר בידינו זה תפילה לעני, תפילה לעני כי יעטוף. מה שנשאר בידינו זה הבקשה להבדלה, התפילה להבדלה, התפילה לחוננו מאיתך דעת. זה מה שנשאר בידינו. זאת אומרת, כוח ההבדלה בפועל, ממש לדעת, בפירוש להבדיל, אנחנו לעצמנו, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים רק, אנחנו יודעים להבדיל, יודעים להבדיל בין מי שיש בו דעת להבדיל ובין מי שאין בו דעת להבדיל. ואנחנו יודעים לבקש שיתנו לנו דעת להבדיל. ככה אנחנו נראים כשאנחנו עניים. שתי הדרגות האלה של הבדלה על הכוס והבדלה בתפילה, שתי הדרגות האלה הם שתי הדרגות של הריש. שתי הדרגות של הריש. או הריש שהוא בחוסר קול, דהיינו, הענו כבעוע בתפילה, או הריש שהוא הראש, המילוי, את האופן שהוא מלא לגמרי. זה מה שמגלים לנו. זה כבר כתוב בספר הזוהר, כוס בגימטריה אלוקים. זאת אומרת, המילה הזאת כמו שהיא, כפשוטה, פי וו, זאת הגימטריה של כוס, כוס מלאה, כוס מלאה, אלוקים, פלג אלוקים, מלא מים. זה הפסוק שכתוב בחזל על כוס מלא, פלג אלוקים מלא מים, בשפע. זה אופן אחד של הבדלה, זה אופן אחד של הבדלה. אין לנו את האופן הזה בתשעה באב. בתשעה באב, להבדיל על הכוס אנחנו לא יכולים. יש תשלומים או אין תשלומים, זאת מחלוק. אבל על הכוס אנחנו לא מבדילים בליל תשעה באב. זה לקוי אב, ברור. אין צד אפילו להבדיל על הכוס ולתת לקטן לשתות. מי שיעשה דבר כזה, יעשה שלא כדין. אין הבדלה על הכוס במוצאי שבת. של מוצאי שבת זאת. אלו שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא הבדלה על כוס. זאת ההבדלה כשפלג אלוקים מלא מים, כשבאמת יודעים להבחין, להבדיל. אלוקים שופטים בארץ, שופט ודן ומבחין ויודע להבדיל בין תמל לטהור, בין קודש לחול, בין נעלה לפחות. יודע להבדיל, להבחין. אבל כשאנחנו כעת, במצב שלנו היום, בימים האלה, זאת אומרת, המצב שלנו בכלל, כן, המצב שלנו הוא כמו הימים האלה תמיד. אבל בימים האלה כלל ישראל נראה כך. פה מדובר כלל ישראל, כלל ישראל כולו, כלל ישראל גם כשהוא במיטבו. כלל ישראל מאז חורבן הבית, ככה הוא נראה. בימים האלה, כעת בימים האלה, אז כלל ישראל נראה עם אותו ריש, ריש שהוא ולרש אין קול, בחוסר קול, בחוסר קול. אותו ריש שצריך להבדיל בין ימין ושמאל, להבדיל בין היש ובין העל, אותו ריש. אז כשהוא מלא, כשהוא ריש, ממש, כשהוא ראש, עלי ריש, אז הוא יודע להבחין, מכיר את היש, יודע את היש, וכנגד זה הוא יודע היטב את העל. אבל כשאנחנו עניים, עניים מרודים, כמו שכתוב ברמב"ם, מרודים, ולרש אין קול, ואנחנו עלובים, אנחנו בדיוטה התחתונה, אז כל כוח ההבדלה שלנו נמצא רק עד כמה שאנחנו מכוונים את עצמנו להתפלל שכביכול בורא העולם ייתן לנו דעת, ייתן לנו קצת דעת, קצת דעת. דעת זהו ההתחלה של הבניין, שלזה אנחנו שואפים. החורבן הוא חורבן של האלף בית. האלף בית נחרב, אין שום אפשרות צירוף לכל האלף בית כולו. האלף בית לא מצטרף, האלף בית נחרב, ניתק, אות נתקע מאות, והכל בדד, כל אחד ואחד נמצא לעצמו. איך ישבה בדד העיר רבתיה? בדד, בד בבד, לבד. אין שום צירוף, שום צירוף נכון, שום צירוף אמיתי. כל הצירופים כולם, הם כולם או קשרי שוטים, או קשרי רשעים, ששניהם אינם מן המניין. אין צירוף, אין צירוף. בית הוועד יהיה לזנות, כתוב. כך כתוב במשנה על עקבתא דמשיב. כל הצטרפות יחד, כל הצטרפות יחד, היא ההפך הגמור מצירוף. ההפך הגמור מצירוף. כל הצטרפות יחד יוצרת חורבן בית. זה פירוש המילים, בית הוועד יהיה לזנות. זהו הדבר שמחריב בית. זהו בדיוק הדבר שמחריב בית, מחריב בית פרטי, ומחריב את בית ישראל. ההפך מבית, בית הוועד יהיה לזנות. זאת אומרת, הבית יהפוך להיות התחברות, צירוף של חורבן. זה החורבן שאנחנו נמצאים בו. זה החורבן. האפשרות היחידה, האפשרות כלשהי, משהו, של מה שנקרא כאילו נבנה בית המקדש בימה, זה מי שיש בו דעה. קצת דעה. קצת דעה. משהו. משהו של דעת. פה מדבר על דעת אמת, דעת אמיתית, מה שנקרא דעת שהיא באמת חיבור. דעת שהיא חיבור, דעת שהיא צירוף. הלא היא הדעת אותי נאום השם. דעת של אמת. כיוון שאנחנו עניים, ואנחנו לא יודעים בפועל להבדיל בין, בין טוב לרע, מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים? את הדבר הזה היחידי להבדיל בתפילה, זה אנחנו עוד יכולים. הבדלה בתפילה. אתה חוננתנו למדע תורתך. ותבדל השם אלוקינו בין קודש לחול. וההמשך הוא וחוננו מאיתך דעת. וזאת ברכת ההבדלה. ברכת ההבדלה שלנו היא ברוך אתה השם חונן הדעת. זאת ברכת ההבדלה. הסוק האחרון של ההפטרה של תשעה באב. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. השכל וידוע אותי. זה הפסוק האחרון. אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, רק בזה יתהלל המתהלל. זה לא בדיוק שייך ל... פשוטם של דברים, זה לא בדיוק שייך לתשעה באב. אבל לכן אומרים את הפסוק הזה. זה הפסוק, בו אנחנו צריכים להפטיר את ההפטרה של תשעה באב. אלו הם דברי הנביאים שאנחנו צריכים לדעת, אחרי כל התוכחות, אחרי כל הסוף הספר, אחרי כל החורבן הנורא. החורבן עד הסוף, כן, כולם ניצטו מבלי איש עובר. עד שהכל הפך להיות שממה, וכל ארץ ישראל כולה, וכל כלל ישראל כולו, הכל הפך להיות שממה. כלום, אין שום דבר. הדבר האחרון היחידי שנשאר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. בית המקדש, חורבן בית המקדש, הוא החורבן של צירוף בכלל ישראל. זה חורבן בית ישראל. ישראל, הבניין שלו, זה הצירוף הנכון של האלף. כל מי שאין בו דעה, נחרב בית המקדש בימיו. וכל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימה, במהרה בימינו.